תוכנית השיחה באמונתך. אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון, ויונתן בלאלו הטכנאי. אנחנו, התוכנית הזו, נראיין את יוסף, ויוסף יספר לנו את סיפור התשובה שלו. לקראת ראש השנה, אנחנו רוצים להתחזק בעניין התשובה, להגיע לימים הנוראים, להגיע ליום כיפור מוכנים, להגיע ליום הדין עם קצת מחשבות תהיות. אחד מהדברים, חשבון נפש, שחשוב שנעשה. אחד מהדברים ששמתי לב אליהם, שאנשים גדלים עם מעוף, גדלים לגדלות, הם גדלים בסביבה שיש שם אנשים גדולים סביבם. יש להם עם מי ללמוד, יש להם דמות לחיקוי. אבל מה קורה אם גדלים בסביבה שאין את הדמויות הללו? אז פעמים שעדיין אפשר מסיפורי גבורה ששומעים עליהם, ואין ספק שבעלי תשובה זה סיפור גבורה, זה סיפור גבורה אמיתי. לא אנשים שעשו חי בעולם החומר, אלא אנשים שהצליחו באמת להתגבר על המכשולים, על המטאפורות, על המסכות של החיים, על האשליה הקיומית, ולהגיע לאמת, להפיל אליה, אל מעבר לאשליה. הפסוק בפרשת ניצבים אומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל מעבר, אל עבר הים ויקחנה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, שבעצם, גם אם נחפש, וגם אם באמת נחפש בשמיים ומעבר לים, לא, הדברים נמצאים בתוכנו. הם בפנימיותנו. אבל עדיין אין חכם כבעל ניסיון. ועדיין אפשר להוסיף וללמוד לקח מאנשים שחוו וראו דברים. אני למשל, כשחיפשתי אי שם בשמיים, נתקלתי בתופעה שנקראת ורטיגו. והבנתי שבעצם ישנה איזושהי אשליה שאפשר להתקל בה אי שם בשמיים, כשאתה בעצם חי הפוך, או נדמה לך שבעצם הכוחות הנכונים שולטים בך, אולי הנפש האלוקית שולטת על הנפש הבאמית כשזה בדיוק הפוך. נדמה לך שהראש הוא כלפי מעלה ובעצם אתה עם ראש למטה ואתה בוורטיגו. גם כשצוללים עמוק עמוק על תוך המים, אז ישנה תופעה שנקראת שיכרון מעמקים, ופתאום בעומק של 30 מטר, עמודת המים לוחצת על הרקה, וכשכולם צוללים ימינה, וכל חבורת הצוללנים צוללת לכיוון אחד, פתאום אותו אדם יכול לצלול עם הדגים, אל תוך הצבעוני, אל תוך היפה, אל תוך השוניות. הוא לא שם לב לסכנה, הוא שוכח את הזהות שלו. הוא יכול פשוט לפתוח את השעון שלוחץ עליו, הוא לא ראה את הבלוני חמצן, הוא לא קולט שהוא בא מלמעלה. נדמה לו שהוא דג, הוא מתחיל לעשות תנועות של דג. צריך פשוט לחלץ אותו. הוא שכח מי הוא. הוא מאבד זהות. ישנה איזושהי אשליה גם במעמקים. גם כשרצים אי שם במדבר, אתה לוחם בסיירת מטכ"ל, מסע, פתאום ישנה איזושהי מין תופעה שנתקלים בה, שנקראת פאטה מורגנה. נדמה לך שפתאום אתה רואה איזה נאות מדבר, ואולי קצת דקלים, אולי קצת מים רחוקים, אולי ים, ואפשר אולי לשתות, ואתה פשוט מתחיל לרוץ, אבל אתה מושלה, איזושהי אשליה, החיים משלים אותנו. גם כשחיים לא נכון, וחיים את הרגע, ואוספים ריגושים, ועוברים מריגוש לריגוש, מחוויית הרגע לחוויית הרגע הבאה. ישנה סכנה, סכנה אחת. הסכנה היא, בלחיות חיים רגעיים, שחיה הנאה רגעים, היא מובילה אותנו להכחשת קיומה של הנשמה, להכחשת הקיום הרוחני של, של המציאות. ממש ממש כמו כל אשליה אחרת. פתאום אשליית המקרה משתלטת עליך. נדמה לך שהכל מקרה ואין השגחה. לכן בעצם צריך לדעת, ישנה אשליה בכל מקום. אלמא דשיקרא, צריך לעבור את המטאפורות. צריך להתעלות אל מעל, אל מעבר. גם האשליה, כש, חבר'ה חילוניים פתאום הולכים לאיזה פאב או בר, וחווים את חוויית הרגע, כאילו אשליית החופש, הבלי גבולות, זה רק מין אשליה כזאת, על הריקנות, צורבת. התחושה שבעצם יש רק את הרגע, ואתה מנותק מהאינסוף, היא מובילה אותך לאנשהו, היא מובילה אותך להסתכלות לא נכונה על החיים, לאובדן פרופורציות, לאובדן משקלים, להתייחסות לא נכונה. אבל בעל תשובה יכול פתאום להתפכח מכל האשליות. הוא גיבור אמיתי. הקדוש ברוך הוא בחר את סיפור יציאת מצרים כדי להחזיר בתשובה עם הסיפור האישי של עם ישראל את כל העולם. וכל סיפור תשובה הוא נשגב, הוא טרנסנדנטלי, הוא מעל הטבע. וכך גם הסיפור שנשמע הערב של יוסף. יוסף, אתה איתנו על הקו?
שומע, כן.
ערב טוב לך.
ערב מצוין, מה שלומכם?
ברוך השם, מה שלומך?
רב דניאל, אולי נסגרים מעגלים הערב, אבל אני שמח לשמוע את קולך, לשמוע את ההקדמה הנפלאה, אבל ברשותך, לפני שנעבור לסיפור האישי שלי ולמסרים שאני ואתה אולי נלמד מהם משהו, אולי גם אחרים, אבל הייתי רוצה להשתתף בצערה של משפחת רמון. דיברתם על ורטיגו, זה גם תופעה שהתאחל וקרתה היום, על פטירתו הטרגית של הטייס אסף רמון, זיכרונו לברכה, בנו של האסטרונאוט אילן רמון זל.
ברוך דיין האמת.
אמן. ועד כמה נסתרים דרכי השם, איננו יודעים, אי אפשר לשפוט את הדברים, אנחנו רואים עד כמה הסתר פנים בתקופה שלנו גדול ביותר. אז אולי נקדים ונאמר מתוך ההקדמה לתפילת מוסף של ראש השנה, אוכילה לאל אכלה אשאלה ממנו מענה לשון, אשר בקהל עם אשיר הוא זו אביע רננות בעד מפעליו, לאדם מרחה לב ומהשם מענה לשון.
יפה.
רבותיי, מאזינים יקרים, הייתי רוצה לקרוא לסיפור שלי, סיפורו של יוסף, את אחי אנוכי מבקש. בעוד מספר ימים נמליך כולנו את השם מתברך, יומיים ראש השנה, שבת וראשון הקרובים. אנוכי מתפלל ומקווה בעזרת השם שהדיבורים שהשמיע יהיו לתועלת הרבים, על מנת שעוד יהודים יקרים ייכנסו תחת כנפי השכינה. וכידוע, אין מלך בלי עם, ומלכותו מתחזקת ומתעצמת יותר כאשר ישנו לו מספר גדול יותר של אזרחים נאמנים. ובכן, אחי ואחיותיי היקרים, ענייני עומד לספר בפניכם בקצרה את סיפורי האישי בראשי פרקים, ושוב, אין בכוונתי להתפרסם, או לחפש כבוד כלשהו, הכל למען שמו יתברך, ולשם שמיים עד כמה שניתן, ולזיכוי הרבים, לחיזוק אחי ואחיותיי, כפי שסיכמנו הרב דניאל. נכון?
כן, בהחלט.
אז ברשותכם, זה לא יהיה מנולוג. מדי פעם אני מזמין את הרב דניאל להיכנס בדבריי ולחדד נקודות מסוימות. תכננתי שבתוך הסיפור האישי שהוא יהיה מצונזר חלקית, כי אין תועלת. כידוע מדברי הרמב״ם בלכות תשובה, ואולי הרבה בעלי תשובה לא מכירים את הסעיף הזה לשורו, אבל יש מקום לדון לקו זכות, אבל ברצוני אולי להוסיף עוד איזה קטע אחד מדברי הרמב״ם בלכות תשובה בפרק ב' הלכה A. ושבח גדול לשב שהתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, וראני היום שב ומתנחם. וכל המתגאה ואינו מודיע, אלא מחשף שב, אין תשובתו גמורה, שנאמר מחשף שב לא יצליח. במה דברים אמורים? בעבירות שבין אדם לחברו. אבל בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו, ויש על זה דיבורים, שיש על זה אפשרות לפעמים לצורך תועלת הרבים וכו' וכו'. יש פה סייגים. אבל הקו המנחה שאין בעל תשובה צריך להתגאות בעברו או לפרסם על העבירות שבינו לבין קונו. מוסיף הרמב״ם ואומר, וזות פנים היא לו, עם גילם, אלא שב לפני הקל, ברוך הוא, ופורט חטאיו לפניו, ומתוודע עליהם לפני רבים סתם. ובכן, אם יצא משהו מהדיבורים, בוודאי לא בכל ברמה ולא בכל רם, אני מתכוון להודיע ולפרסם סתם סיפורים, אלא הכל לתועלת הרבים. ולכן אני מבקש קודם כל מכלל ישראל ומבורא עולם סליחה אם אחטא בלשוני ולא כיוונתי לשם שמיים ב-100%, כי תמיד יש טעויות, ואני מקווה שהזכויות מהדיבורים ומהשידור הזה יהיו רבות על ההשלכות השליליות, חס ושלום. ובכן, הרב דניאל, החבר'ה אומרים שפתחתי את החלק השני של חיי, הפכתי דיסק, התחלתי את 60 השנים השניות עד 120 בעזרת השם.
אמן.
60 השנים הראשונות, התאמנו לקראת 60 השנים הבאות. נולדתי בערך בפרוץ המדינה, עם הקמת המדינה ב-49 למניינם. יליד חיפה, קצת רקע, הורים, אמא ילידת פולין, ניצולת שואה, אבא יליד בולגריה, אחות שתהיה בריאה, אחות יחידה, וכך גדלתי בחיפה, ים, ספורט, לימודים בבית ספר המקצועי תיכוני בוצמת שליד הטכניון.
תסלח לי הרב יוסף, תסלח לי שאני עוצר אותך לרגע. תספר לי טיפה על המשפחה. אולי בצורה יותר שנוכל אולי קצת להבין, טיפה, המשפחה הייתה שומרת מסורת?
אמא, שתהיה בריאה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה ולאבי, אמא ניצולת שואה. בגיל 13 התייתמה מהוריה, רצחו אותם הגרמנים, ושלוש אחיות ואח, והיא ברחה בחזות נוצרית מפולין לתוך גרמניה, ומגרמניה הגיעה לבסוף לאיטליה. איבדה את האמונה שלה. היא באה מבית דתי. אני קרוי על שם סבי יוסף. בתמונות מופיע עם זקן. ואגב, אני חושב שכל אחד מאיתנו, ספרדי או אשכנזי, אם מסתכל על התמונות של הסבא שלו, או על האבא של הסבא, או לכל המוחר הסבא של הסבא, כולם היו דתיים וחרדים.
מאיזה רקע הם היו ליטאים, חסידים?
מעורב, כמו שאומרים, להבדיל מעורב ירושלמי, יותר לכיוון החסידות כמדומני, אבל כידוע בפולין, לפני מלחמת העולם השנייה, הרבה יהודים התחילו להידרדר, ומי שלא שמר בחוזקה, בציפורניים, באמונה, בדת, התחיל להידרדר לכיוונים של פשרות וכו'.
זה הרקע של האמא, הרקע של האבא, מה...
הרקע של האבא, הוא, אפשר להגיד, דיברו לדינו בבית, פירושו של דבר שכנראה הרקע של ההורים וההורים של ההורים וכו' הגיעו עד לספרד, ושם הם כנראה ברחו מגורשי ספרד ב-1490 למניינם עם גירוש ספרד כידוע.
אבא שומר מסורת? שומר
זוכר משהו מילדותו, מליל הסדר, אבל בעיקרון...
לא שומר שבת.
בעיקרון, המבין יבין, יהדות בולגריה לא נפגע כל כך במלחמת העולם השנייה, חלק מהם הובאו למחנות ההשמדה, לא כמו יהדות פולין, אבל אצל אמא קרה דבר כזה שאני זוכר בילדותי, אמרה לי, תשמע, אני ברוגז עם השם יתברך. כבר בגיל 5 אני שמעתי את המילים האלה, אז...
איך זה השפיע עליך?
אז השפיע עליי לחיוב, אדרבה. מזה שהתייחסה אל מישהו שהיא ברוגז איתו, אז אני הבנתי שהוא קיים. אז עצם ההתייחסות בכעס וברוגז אל מישהו, אז משהו כן קיים. רק, איך אומרים, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אין בכוחנו וביכולתנו וזכותנו, אנחנו לא יכולים לדון את היהודים האלה שאיבדו את האמונה שלהם בשואה. אמנם היו יהודים כאלה שעמדו בניסיונות ועד עד, עד רבה האמונה שלהם התחזקה. אבל מכיוון שאני קורא לעצמי ניצול שואה פעמיים, והחלטתי לעשות הפוך על הפוך ולחזור לדמות של סבי שאני ראיתי אותו בתמונות עם זקן.
אתה מתכוון לומר, אולי נסביר למאזינים, שאתה ניצול שואת אמריקה?
לא.
אז מה? מה זה פעמיים?
אם חס ושלום הגרמנים היו מצליחים ואמא שלי לא הייתה, אז אני לא הייתי, לא היה מי שמדבר איתכם, הרב דניאל. אבל מכיוון שאמא שלי ניצלה פיזית, אז אני ניצול שואה פעם אחת.
נכון.
אבל יש פה עוד ניצול שואה לבנה, שקטה, מהתרבות החילונית, האפיקורסית.
אז אני, אוקיי, אז קלטתי, אתה מדבר על על שואה ספירטואלית, שואה רוחנית.
כן. כן, שואה רוחנית ששותפים לה פה לדבוננו מי שנמצא כאן בתוך השואה הרוחנית שקיימת בארץ. יהודים יקרים, יעלומים, ממש יעלומים, נשמות מצוינות שלא זוכים ולא זכו ללמוד על ברכי התורה, כפי שאולי אתם הגדרתם בהקדמה, שהיו כאלה שזכו ללמוד בבתים ותלמודי תורה וכו' וכו'. עד שלא הגעתי בגיל 30 להיות בחור ישיבה, לא זכיתי לראות דף גמרא וסידור וכו', רק פה ושם, אתם יודעים, תואמים פה ושם. אבל
אתה יודע שיש הרבה אנשים שלא ראו חומש בילדותם, ו בסך הכל כשהם נולדו בתי ספר חילוניים פה בארץ, אז הם פגשו ספר שנקרא אגדות המקרא, ונתנו פשוט לאיזה מורה חילוני לאסוף ולקט את סיפורי המקרא ולהוציא את המיותר, ולקחת רק את הסיפורים של אברהם אבינו ואת הסיפורים על הכנסת אורחים וכל מה שנראה להם מיותר פשוט להוציא, ובאמת ככה מתייחסו ליהדות עד שהם באיזשהו שלב גילו אותה בשלב אחר של החיים בנסיבות אחרות, מכיוון שבאמת כשמראים לך פולקלור ואגדות עם, אז מה אפשר לצפות ליחס יותר טוב? אז כן, אז אתה אומר שבעצם גם אתה חווית את אותה חוויה.
אני אומר מעבר לחוויה הזאת, ואני אגיד לך אולי בצורה צינית, בחלומות הכי שחורים לא חשבתי להיות אי פעם שחור. אז ודאי שלא הייתי משוייך, לא חשבתי להיות משוייך המשחקי מילים, דיסנילנד או דוסנילנד, פינגווין, לבן שחור, כן? בחלומות הכי שחורים, אם היית שואל אותי, חלמתי להיות פעם, להיות טייס, אבל להיות שחור, לבן, ודאי שלא. החוויה הזאת,
אתה יודע שיש תוכנת מחשב שאנחנו קוראים לה MS-DOS. זה ה-MS. ליבה דה MS, MS-DOS.
כן, מה שרציתי לומר, שאם מסתכלים יותר לעומק, מעבר לבדיחותה שבדבר, למעשה יש פה ציבור מסוים שהוא ניצול שם, מי שמצא את יהדותו, בעצם גדלים כאן בארץ ישראל, בתוך ארץ ישראל, עושים שירות צבאי, אידיאליסטים גדולים, היום כבר ציונות כבר אין, אידיאלים, ערכים כבר אין, אבל זה מובן מאליו, להיות ישראלי, אז זה הטופ שבטופ, ואם הולכים לצבא ומספר אישי ועוד חייל קרבי, אז כבר אין מה לדבר בכלל. אבל ברבות ימים, כפי שאני אמשיך לספר, התברר לי שזה בעצם לא תעודת ביטוח לשום דבר. להיות יהודי זה לחיות על פי שולחן ארוך עד כמה שאפשר.
רב יוסף, אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר יותר אישית. אתה כרגע מדבר בכללות, והייתי רוצה לשאול אותך, אתה היית חייל קרבי?
אפשר להגיד שהשתתפתי בשתי מלחמות, השתתפתי במלחמת ההתשה, מי שזוכר את התקופה הזאת, אולי הדור הצעיר לא מכיר את זה כל כך, 9 חודשים של גיהנום, על קו התעלה, מרחק של 100 מטר מהמצרים, בוקר, צהריים, ערב, זה לא רק תפוחי אדמה, גבינה ובצל ועגבניות, אלא גם פצועים והרוגים. כך שבגיל 19 אפשר להגיד שחוויתי כבר את החוויה לא נעימה כל כך של איבוד חברים ופציעות, ובעצם לחיות שם כמו אכבר בתוך בונקר או שוחה, ולחיות על המזל, מה שנקרא מעין רולטה רוסית. זה היה 9 חודשים של גיהנום בסדיר במלחמת ההתשה.
במסגרת איזה חיל?
שריון. שריון, אבל היינו שם בתפקידי שמירה כל הלילה. פעם בחודש וחצי אתה רואה את הבית, לוקח תמונה מהבית, ופעם בחודש וחצי אתה יוצא ל3-4 ימים. אתה שואל את עצמך שם על מהות החיים, בשמן נולדת, אז מה אם נולדתי פה אז אני חייב למות, ואם הוא מת, אז מה, אם יש חיים אחרי המוות? אחר כך התחלתי לשאול האם יש חיים לפני המוות, ואם כן, אז איך כדאי לחיות? האם כדאי להמשיך כאן? האם כדאי לרדת מהארץ? אם לימדו אותי להיות מצליחן, אולי אני צריך לרדת מכאן?
אז רגע, שנייה, slow down. תחת, בוא ניקח את זה בטיפה slow motion. אתה עכשיו, אוקיי, משרת בתעלה במסגרת השריון, עובר חוויה קשה, אתה חושב, מתחיל עכשיו לעשות חשבון נפש, זה מוביל אותך לאנשהו החשבון נפש הזה?
בוודאי.
מה קורה? זה, בוא תספר לי.
אבל כידוע, הרב דניאל, לכל דבר יש זמן הבשלה.
נכון. אבל אני יודע שלכל דבר זמן הבשלה, ובוא תספר לנו על מחשבות שוברות בך באותם רגעים, לפני, עוד בטרם ההבשלה.
אני יכול להגיד לכם שאז הייתי אמיץ ביותר, הייתי ספורטאי מצטיין ונבחרתי התעמלות בטכניון, אחר כך בבית ספר מפעל מרט, שחיין וכו', והייתי מוכן למות בעד ארצנו, רציתי להיות טייס, והייתי מוכן, כן, עם כל החינוך של מה שחינכו אותי בבית ותנועות הנוער וכו'. אני רוצה שתבינו, לא ידעתי מה זה פחד. לא ידעתי, לא פחדתי מכלום. ואנשים גיבורים שעשו הרבה רוח, התחבו תחת המיטות בזמן הפגזה. אני רוצה שתבינו, המציאות, השגרה היומיומית הייתה של באמת פצועים והרוגים, עם מסוק חילוץ לא רחוק ועם תגבור כוחות וארטילריה מסייעת מסביב. זה יום-יום לחיות שם במצב הזה, זה היה ממש גיהנום. אבל מתרגלים. אבל אני יכול לספר לכם נקודה אחת. בקרבת מקום היה נחל מוצנח, ויום אחד הם הבטחו את האגפים של המעוזים שם, הם שכבו מערבים בלילות וקיפלו מערבים בסביבות 4-5 בבוקר לדוגמה, והנה הופיע לנו איזה חייל פצוע לקראת בוקר, בשמירת לקראת 5 בבוקר. הוא מגיע פצוע, מוכתם בדם, קולו ואלם קרב, ואני פוגש אותו ושואל אותו, תאמר לי בבקשה מה קרה, אז הוא אמר ששחטו לו עלינו את כל המערב שלהם, הוא נשאר היחידי, בין החבר'ה שלו, ירו בהם, שחטו אותם, הם נרדמו בשמירה, והוא מופיע לנו, קולו מזועזע ומבועל באלם קרב, וצריך להרגיע אותו, לשתות, לתת לו לשתות, ואז אני שואל אותו, כן, קראו לו דוד לנדו, מבני ברק, יהודי דתי עם כיפה סרוגה, ששירת בנחל החרדי. הסתבר שהוא מאוד היה מזועזע, זה החברים הכי טובים שלו, אפשר לתאר, לא צריך להמשיך מה מרגיש בן אדם כזה, וזה אחד מהתופעות והמקרים שהיו שם, אבל המזעזע והמדהים ביותר מה שקרה, ששלב מסוים אחרי שעברנו למעוז אחר, ביציאה של הכלים, הכלים כידוע מעלים אבק, ואז המצרים הפגיזו במסות נוראיות של הפגזות שם, ויומיים לפני העזיבה של אותו מקום, דוד לנדו הזה אמר לי, תשמע יוסי, אני רוצה להגיד לך שיש לי תחושה מאוד נוראה שהחברים שלי הלכו, ואני מתפלא שאני לא הלכתי יחד איתם, ואני לא נראה לי שאני אמשיך פה להיות בעולם הזה הרבה זמן. אמרתי, שמע, זה סתם דמיונות, אתה היית קשור להם, תתחזק, אתה חייב להתחזק, פשוט אין ברירה אחרת וכו' וכו'. ואז בזמן העזיבה הייתה ארטילריה מאוד מאוד חזקה, וכבר המאזינים מבינים למה אני חותר להגיד, שלמחרת ראיתי ידיעה בעיתון שכמה חיילים נפצעו מהפגזה וחייל נהרג בשם זה, דוד לנדו מבני ברק. נדמה לי שזה היה שמו. ואם לא, אני מבקש סליחה. עכשיו, זה היה ממש מזעזע שבן אדם אומר לך שהוא מרגיש שהוא הולך להיפרד מהעולם הזה. והוא חש מן תחושה מאוד חזקה, והוא מספר לי את הדברים, וכשנודע לך, אתה ממש מזעזע, ואתה לא מבין, בן אדם חי, תוסס. ראיתי שם המון אנשים חיים ותוססים ושמחים וחלומות וכל מיני דברים. אתה לא מבין, ואז אתה שואל את עצמך את כל השאלות היסודיות המהותיות של החיים, בשמה נולדתי, בשמה אני חי. מה אני עושה כאן בכלל? בשמה צריך מסירות נפש לחיות בארץ ישראל.
מה התשובה שאתה נותן לעצמך, רב יוסף?
בשלב זה נשארתי עם הרבה תשובות בלי שאלות.
אתה מספר... אתה מספר בהתלהבות, ואתה מספר את הדברים. יש איזשהם מסקנות מכל האירועים הללו? היום, או שזה טריגר שפשוט...
היום יש לי תשובות אולי חלקיות יותר מאשר פעם, אבל זה ישב לי בראש, בנשמה, בלב, והמשכתי הלאה.
מה עשית עם זה הלאה?
עשיתי הלאה. אחר כך 9 חודשים אחרונים של השירות הייתי בשארם א-שייח. שארם א-שייח, נוף בראשיתי... ים מקסים, רוגע, נופים מדהימים. ממש אתה מרגיש כאילו נולדת עכשיו אחרי האדם הראשון, אחרי הבריאה. רגל אדם לא דרכה שם כמעט חוץ מהבדואים. אתה הים והדגים, השמיים והארץ. ממש עולם אחר לגמרי מהמציאות שתיארתי בדקות האחרונות על התעלה. פשוט צ'ופר שקיבלתי לפני סוף השירות. ואז אני מגיע ללמוד בטכניון. בשנת 71 למניינה מתחיל ללמוד בטכניון, ואז כעבור שנתיים וחצי בערך החלטתי ליישם את החלום הילדותי שלי, או חיום, לא הילדותי, חלום הילדות, להגיע לקרוס טייס. הייתי בלתי כשיר זמני בשירות הצבאי, שני בני דודים שלי טייסים מקיבוץ שפיים עודדו אותי לכתוב מכתב למפקדת כוח אדם בחיל האוויר, ובגיל 24 התמניתי להיות חניך תורן בקורס חניכים, ואז פטרו אותי ממספר דברים בגלל שלמדתי בטכניון כשנתיים וחצי. עזבתי את הלימודים, וכעבור תקופה מסוימת העיפו אותי מהקורס, הייתי עצוב יום יומיים, וחזרתי ללימודים, והנה מלחמת יום הכיפורים. במלחמה הזו, ואני לא רוצה להעלות את המאזינים שוב, החטיבה ספגה עבדות ופצועים, ונשארתי במילואים, ואז התחלתי לחשוב, חשבתי, וקיבלתי החלטה חד משמעית לעזוב את הארץ.
הרב יוסף?
כן.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשמע קצת מוזיקה.
בהחלט.
ואתה תשמור את ההמשך לאחר השיר שנשמע כרגע.
מודה לכם מאוד.
טוב, אנחנו נמשיך. אני רציתי רק לפני כן לומר שבאמת בקשר למה שערב יוסף סיפר לנו, שאימא שלו היא ניצלת שואה והיא איבדה את האמונה מיד אחרי השואה. בפרשת השבוע, פרשת ואילך, פרשת שבוע שעבר, כתוב, ויאמר השם אל משה, אין קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו, וילך משה ויהושע, והתייצבו באוהל מועד. וירא השם באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל, ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה, וזנה, אחרי אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בא שם בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה פי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, אלו כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, ביום ההוא על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. והתורה ממשיכה ואומרת, למעשה בפרשה כאן, היא מרמזת על אסתר בתוך אסתר, אסתר פנים נורא, שעתיד לקרוא, לפקוד את העם היהודי, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. זה לא כל כך מובן מה הקדוש ברוך הוא פתאום רוצה לעתיד עם ישראל יעזוב, יעזוב אותי, יפקדו אותו רעות מאוד גדולות, אנוכי אסתר אסתיר פניי, ועכשיו אני מבקש שתשימו את השירה הזאת בפיהם של עם ישראל ותלמד אותה את השירה הזאת והייתה לעד בבני ישראל. מה העדות פה? אני שאלתי את עצמי, וכשהמשכתי הלאה, כי אביינו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל וסבב ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום, וניעצוני ואפרת בריתי, והיה כתמצנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביינו אל הארץ אשר נשבעתי. ואז כתוב, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא ולמדה את בני ישראל. זאת אומרת, התורה אומרת כך, תדע לך, אני, אומר הקדוש ברוך הוא, למרות כל הצרות הנוראות שעם ישראל עתיד לעבור מכיוון שהוא יעזוב אותי, הייתה איזה אבא אמינה, הייתה איזושהי מחשבה שאולי הוא ינטוש אותי בעקבות אינקוויזיציה, שואה, רדיפות, עילות דם, מסעות צלב, מה שיפקוד אותו, הקרוסייד, וכל הדברים הנוראים שיעברו על העם הזה, כל הצרות הרעות האלה, אבל דע לך, יש לי עדות. אני אשים בפיהם עדות. למרות כל הצרות, התורה לא תשכח מפי זרעו. למרות כל הצרות, כן, ואני, זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם. זה הברית. הקדוש ברוך הוא עושה נס. הוא שם בתוך הפה שלנו עדות. עדות שם ביעקב. וזה לא דבר פשוט, זה פשוט נגד הטבע. כי היינו מצפים על פי טבע, עם כל מה שהעם היהודי עבר, שהוא ינטוש את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מבטיח שזה לעולם לא יקרה, והעדות הזאת תמיד תישאר ביעקב. השירה הזאת כשירה, כן? שירה שרים במקהלה, שירה שרים, היא תהיה בפיהם של עם ישראל. וזאת בריתי, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך. יש פה איזה מופת ניסי, מופלא, יצירה מיוחדת, עם זו יצרתי לי, שהקדוש ברוך הוא יוצר וצר בתוך פיהם של עם ישראל, כעדות חיה, למרות כל הצרות. וזה בדיוק מה שכתוב, לא בשמיים היא ולא מעבר להם, כי אם בפיך ובלבבך לעשותו, אני שם נס ואות ומופת בפה. אז אל תחפש בכל העולם, חפש את זה בעדות הזאת, בפיהם של עם ישראל, שהיית מצפה בווקטור הזה שהוא מעל הטבע, הוא נשגב מכל חוקי הטבע, הכוח הזה שעם ישראל לא ייטוש לעולם, כי לא ייטוש השם לנו, אבל גם העם היהודי לא ייטוש את התורה אף פעם, וזה מופת תורי. ונחזור ליוסף. יוסף, אתה איתנו?
כן, כן, שומע.
אנחנו חוזרים, אתה סיימת את השירות הצבאי שלך, אתה סיפרת לנו על קורס טייס, סיפרת לנו על הטכניון, סיפרת לנו על התעלה, לפני כן סיפרת לנו על איך עברת משם קיבלת איזשהו צ'ופר לקראת סוף השירות הצבאי שלך, ומשם, לפי סדר האירועים, אתה משתחרר מהצבא. אתה מחליט ממש לקראת סוף השירות הצבאי שלך, שאתה עוזב את הארץ. ההחלטה לעזוב את הארץ?
לא, לא. אחרי השירות הצבאי התחלתי ללמוד בטכניון. כעבור שנתיים בערך פרצה מלחמת יום הכיפורים, ואחרי מלחמת יום הכיפורים, קיבלתי החלטה חד משמעית לעזוב את הארץ.
אחרי מלחמת יום הכיפורים, מה קרה מלחמת יום הכיפורים שפתאום אתה מחליט לעזוב את הארץ? מה...
שוב, זה לא פתאום. שוב, זה לא פתאום. מה שקרה, אמרתם, טריגר מלחמת התשה. היה לי הרבה זמן לחשוב מגיל 20 עד גיל 23-4 עד מלחמת יום הכיפורים, מה אני עושה כאן וכו' וכו', כאשר החינוך... והמוטו היה להצליח בחיים, זה לעשות כסף, לעשות כיף. וראיתי שלחיות בארץ זה לא כל כך כיפי כזה, פשוט לא שהייתי פחדן, אבל בסופו של דבר ראיתי הרבה עבדות במלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, שוב עבדות ופצועים.
ומה עם ציונות שעליה התחנכת?
יפה, בסדר.
ההורים ניצולי שואה...
נכון, נכון. אני הגעתי להורים שלי היקרים, ואמרתי להם ש...
אז אולי אני אזכיר לך משהו. דוד בן גוריון אמר, להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אחרי שואת אירופה מקלט מדיני, אז מה? ואתה חיית הרי את החוויה הזאת של הורים שהם ניצולי שואה, אז מה?
אני רוצה לספר לכם יתרה מזאת. כשאני החלטתי בצורה חד משמעית לעזוב את הארץ, לא לצמיתות, הרי שאני מדבר איתכם מירושלים כרגע, כן? וחזרתי לארץ בגדול, מה שנקרא.
אז מה זה עבר לזה בגלל חזרה בתשובה? אז מה, זה הטיול או שזה ההחלטה לעזב את הארץ לחיות במקום אחר?
זאת הייתה החלטה לסיים את הלימודים בחוץ לארץ. אם אפשר ללמוד כאן, אפשר גם לסיים את הלימודים שם. ובאותה הזדמנות גם לטייל, לנוח קצת, ושבינתיים החבר'ה הסדירים הצעירים יצאו את העבודה.
זה לא משבר ערכים, זה הפסקה.
הפסקה, רענון מה שנקרא.
אוקיי, אז
אף אתה אבל יש לציין שהוריי הזילו דימה, שהנה הבן שלהם, שהצטערו בו, מחליט לעזוב ולו לכמה שנים את הארץ, והם ציינו שהם באו לכאן, עזבו שם את הכל, אבי עזב ללימודי רפואה, באמצע לימודים הוא בא לכאן כי היה ציוני, אז כך שזה קצת כאב להם, קצת הרבה, אבל איך אומרים, העולם שייך לצעירים. הצעירים עושים מה בראש שלהם, ולא תמיד שומעים מה שהמבוגרים אומרים.
טוב, אז הגעת לחול, הגעת לארצות הברית, אני מבין, נכון?
כן, בזה הפרק רציתי להתחיל כרגע, הגעה לחול ומה שקרה לי שם, ואיך זה חיזק אותי למצוא, להתחזק בזהות היהודית ועם כל ההשלכות לאן שהגעתי היום.
לא לכבוד.
אבל אולי אם נגעתם קצת בפרשת השבוע, אני אגיד בקצרה, אולי בסוף השידור אני אמשיך. אגב, ידוע הדבר שבשם הגרא אומרים שספר דברים אפשר לחלק אותו לעשרה חלקים, כאשר כל חלק אקוויוולנטי שווה ערך ל-100 של האלף השישית. זאת אומרת, 100 שנה מול בערך, תחלק את הספר לעשרה. ידוע הדבר, אנחנו נמצאים בפרשת ניצבים וילך. פרשת התשובה, זה מקביל לתקופה שאנחנו נמצאים בה, פרשת ניצבים וילך. יכול להיות שאנחנו כבר בוילך, כפי שנראה אולי בסוף השידור, אני אראה לכם משהו נחמד. על כל פנים, נסיעה לחוץ לארץ. מתרגם את כל הציונים לאנגלית, טיסה באר פרנס עם חניית ביניים בפריז. אגב, הצרפתים מאוד, מאוד מאוד אוהבים את עצמם ואת הצרפתית ושונאים את כל מה שחוץ מזה, לכן כשדיברתי שם באנגלית, הם לא הסבירו לי איך להגיע חזרה לבית המלון. משם טיסה ליוסטון, טקסס. שם הייתה אוניברסיטה שהייתי אמור להשלים את התואר הראשון בהנדסת אלקטרוניקה. ישב לידי סטודנט זר, כפי שהתברר אחר כך, פרסי מוסלמי. כחצי שעה לפני הנחיתה הוא מוציא לי מעטפה עם כיתוב של הכתובת של הפנימיה, ששם היינו אמורים ללמוד אנגלית כדי להתקבל לאוניברסיטה סופית, אז הייתי אמור לעבור מבחן באנגלית. כל הציונים במתמטיקה, פיזיקה וכימיה וכל היתר היו מציונים, אבל באנגלית הייתה לי בעיה מסוימת. ומסתבר שאותו סטודנט מוסלמי פרסי היה אמור להגיע לאותו מקום, קבענו נסיעה במונית ביחד לאותה פנימייה והגרנו באותו חדר. והוא התפלל מספר פעמים ביום על השטיח ושאל אותי מה עם התפילות שלי, מדוע אני לא הולך לבית הכנסת. אמרתי לו שקיבלתי מה שנקרא קצת פגרה מהעניין הזה, ואני לוקח לי את הזמן כרגע. טוב, הסתבר שהוא היה שליח של השח, מה שנקרא אצלנו מהשבק, יש להם שם את הסבק, מה שנקרא. המשטרה החשאית של השח הפרסי הזה הייתה הפכה של הקומוניסטים. הוא נשלח מטעם המשטר לעשות כביכול תואר שני שם בכלכלה, כסיפור כיסוי, ולעקוב אחרי אלמנטים מוסלמים קיצוניים, ואנחנו נהפכנו להיות ידידים, גם של ישראל ו... לפרס, בתקופת השח הייתה מערכת יחסים נפלאה. הלימודים באוניברסיטה התנהלו על מי מנוחות, אין לחץ, אין מלחמות. ופה אני רוצה לספר כמה קטעים בקצרה שאולי יעניינו את המאזינים ואתכם. אולי נתחיל עם זה שיום מן הימים בקפיטריה הבחנתי שיש קבוצה של סטודנטים ערבים, ערב רב של ערבים מסעודיה, סוריה, מצרים, you name it, מכל מקום, גם מעזה. כל הזמן הם דיברו בערבית, חיברו שולחנות. יום מן הימים החלטתי שאני מצטרף אליהם לשיחה. הצגתי את עצמי כיהודי ישראלי, שאני גם כן לומד כאן באוניברסיטה, והייתי מעוניין לשוחח איתם על אפשרות לחיות בשלום. עכשיו, בגלל הרקע המשפחתי של של ההורים והפעילות המפלגתית שלהם, השתייכו לתנועת המרכז שמאלה. ואז הייתי תמים והבנתי שאולי אפשר לעשות פעם שלום איתם. ושאלתי אותם האם לפי דעתכם, רציתי לברר מכלי ראשון, האם לפי דעתם אפשר לחיות פעם בשלום. לא עכשיו, כי יש מלחמות, היו מלחמות, זה די טרי. לאט לאט נשרו, התקיפו אותי, למה וכו', כל השאלות הידועות, כל ההתקפות הידועות. אמרתי להם, תראו מה שהיה בשבילי מת, אני רוצה לראות מכאן והלאה איך אנחנו חיים ביחד. אז היו כמה שנשארו לשבת איתי, ביניהם סורי פציפיסט אחד, שהוא ממפלגת הבת, המפלגה של אסד, מהמשפחה שלו, שהוא זכה להכיר מרצה ישראלי באיטליה, והוא החליט פעם להתקשר לאיזה ישראלי, להכיר אותו ממקור ראשון, והוא נשאר לדבר איתי גם אחרי הפגישה הזו הרבה זמן, ואחרי זה החברים שלו הרביצו לו במעונות שם, זה הסיפור בפני עצמו, ו... רוב הסטודנטים עזבו את השיחה, והיה איזה עזתי אחד שאמר שהוא חזר בתשובה מסתם הוא שייך עכשיו לכוחות החמאס שם.
אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, השבוע האחרון, השבוע שעבר, לפני, אני מדבר על יום רביעי האחרון, היה לי ויכוח עם ישראלי שהתאסלם.
וואה.
4 שעות ויכוח. זה לא הפעם הראשונה שאני פוגש אותו, זה כבר פעם שנייה. יד לאחים לקחו אותי לשטחים. היה לי עוד 4 שעות ויכוח. אני למעשה בסופו של דבר הייתי, יכולתי, בגלל הסתירות שהראיתי לו בקוריאן, כן, בסופו של דבר הוא הפסיק את הרמדאן, הוא התחיל לצום, תבין, הוא התחיל לצום. הוא גילח את הזקן והפסיק את הרמדאן. שני דברים קרו, תבין? הייתי שם לא לבד, הייתי עם בנימין קלוגר מיד לאחים, והייתי שם גם עם עוד פעיל יד לאחים, ועם משה, גם כן פעיל מיד לאחים. שניהם הגיעו יחד איתי, ואני פשוט פתחתי את הקוריאה, התחלתי להראות לו סתירות, 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 והוא נכנס לאינטרנט, התחיל ככה לנסות אולי להתחכם, שום דבר לא עזר לו, והוא נשבר. עכשיו אנחנו עובדים על לרשום אותו לסמינר באנגלית, הוא דובר אנגלית, הוא פשוט התאסלם, הוא התאסלם לישראל, לא בדיוק ישראלי, הוא יותר נכון, המשפחה שלו ישראלית, הוא חי בניו יורק, למד באחד מהקמפוסים שם בניו יורק עם הרבה ערבים בקמפוס, שבעצם השפיעו עליו, וכשהוא הגיע לכאן לבקר את המשפחה הוא הגיע כמוזלם.
כן.
וכמובן הם עושים קידוש והוא מוזלם, ואיזה מין קונפליקט משפחתי, אז הם פנו ליד לאחים, הם אוהבים, אתה מבין? ואז אני נכנסתי כאן לתמונה. כרגע אנחנו עושים לבדוק סמינר של אש התורה, עם מר ויינברג, נראה מה יעלה בסופו של דבר עם האיש הזה.
כן, לצערנו. מה שרציתי להגיד בקצרה, שאותו חוזר בתשובה מוסלמי מעזה, פלסטיני, אמר לי חד משמעי, תשמע, אתה מדבר על אפשרות לשלום בינינו, אני רוצה להגיד לך שלפי מה שאני מבין מהקוראן, יהיה בינינו מאבק צמוד עד הסוף, ומי שיותר חזק באמונה בצדקת דרכו הוא שישאר כאן במזרח התיכון. ואני זוכר, זה חקוק לי עד עכשיו. בקיצור, לא רצו לדבר איתי, לא שלום ולא כלום. סיפורי בדים, כל הניסיונות... אם בחוקותיי תלך ובאמצעותיי תשמור.
אז בוא נגיד לך דבר אחד פשוט. כן. פשוט פשוט, על פניו. בקוראן אנחנו נחשבים למשתפים בין לאלוקים.
כן.
עזרא הסופר. ומכיוון שכך דמנו מותר כמשתפים בין לאלוקים. אם הנוצרים משתפים את ישו, אנחנו כביכול משתפים את עזרא הסופר. אני יודע שאתה לא שמעת על זה אף פעם, גם אני לא שמעתי על זה אף פעם, וזה כתוב מפורש שחור גבי לבן בקוראן, ויותר מזה, יש להם פסיכולוגיה במעגל סגור. אם יהודים יגידו לך שהם לא מאמינים בזה, אל תאמין להם, כי הם ירמו אותך, וכשהם הולכים לבד, אז הם יצחקו עליך, אז אל תאמין להם. תאמין לי, אני הנביא, הם עובדי עבודה זרה.
אז טוב, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור, כמה סיפורים קצרים מעניינים. התלבש עליי מורמוני פעם בקמפוס, במנוחה על הדשא. בלונדיני גבוה, יפה תואר, עם עניבה יפה, הם יוצאים לשירות לאומי בארצות הברית לשנתיים מגיל 18 עד 20 בערך, ומחפשים לעשות פעילות בשטח. וכשהוא גילה שאני ישראלי, יהודי ישראלי, אז הוא כבר לא עזב אותי, מה גם שקוראים לי יוסף, והאבא הרוחני שלהם, ג'וסף, אז בכלל, הטעות הפטלית שלי הייתה שנתתי לו מספר טלפון, והתנחלו אצלי בדירה פעם בשבועיים, וכשתישו לי במוח, ובסוף ראו שאני לא מוכן להתמרמן, אז הוא אמר לי, תשמע, נשאל אותך רק שלוש שאלות אחרונות, ונבוא עוד שבועיים ותשיב לנו תשובה. אמרתי לך, שאלה ראשונה, מאין אתה בא? שאלה שנייה, מה אתה עושה פה? שאלה שלישית, לאן אתה הולך? אמרתי להם, חבר'ה, טוב, רשמתי לפניי, זה נשמע לי מוכר מאיזשהו מקום, תבואו עוד שבועיים. עוד שבועיים אמרתי, תשמעו, מאין אני בא? אני בא מישראל, מה אני עושה פה? תאמינו לי שאני לא יודע, אני באתי לנוח קצת. לאן אני הולך? קרוב לוודאי שנחזור לישראל. אמרו לי, לא הבנת, אתה בא מעולם הנשמות, אתה באת פה לתיקון מסוים, לאן אתה הולך, אתה חוזר לשם. אמרתי, שמו, זה נשמע לי מוכר, נימה לי ממסכת אבות, אני לא בטוח, נבדוק את זה פעם. בקיצור, יום מן הימים, סיפור אחר, יש כל מיני מרצים שם, גם יהודים, גם ישראלים, היה לי מרצה מדרום קוריאה. שומע, הרב דניאל?
כן,
אלה שאוכלים את האורז עם מקלות, עם עיניים מלוכסנות כאלה.
כן, כן.
פרופסור צ'ינק צ'ונק צ'ו. טוב, אותו פרופסור, מתברר לו שאני יהודי ישראלי, מזמן אותי אליו לחדר. טוב, בהתחלה לא ידעתי מה הסיבה, חשבתי שהוא חושד בי אולי שהעתקתי באיזה מבחן. אחר כך מסתבר, הוא נועל את הדלת ורוצה לדבר איתי על ענייני אמונה. לא פחות ולא יותר. אמרתי לו, סליחה כבוד הפרופסור, על מנת לשמור על יחסי סטודנט פרופסור תקינים, בוא נעזוב את הסוגיה ונעבור לאלקטרוניקה. אומר, לא, 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 זה לא יפגע לך בציון, אתה יכול להגיד חופשי מה אתה חושב, אני אגיד מה שאני חושב ונמשיך הלאה. אמרתי, אין לי מה להגיד. אז אומר, תרשה לי לדבר 5 דקות? אמרתי, בשמחה, אפילו 10 דקות. ואז הוא מסביר לי שהוא התנצר בדרום קוריאה, ובעצם התורה שלנו החל מאברהם אבינו ויצחק ויעקב והשבטים ויוסף ומשה רבנו, מעמד הר סיני, הכל אמת. אמרתי, אם ככה, מה הבעיה? אדרבה, זה האמונה, הדת שלנו היא הדת האמת. אומר, לא, יש איזו טעות קטנה, אבל מאוד מאוד משמעותית. אמרתי, מה הטעות, מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, אם להמשיל לך את זה בתור משל, התחלתם בדרך הישר, הגעתם לרמזור, הייתם צריכים לפנות ימינה, והמשכתם ישר. אמרתי לו, תשמע, כבוד הפרופסור צ'ונק צ'ונק צ'ו, אני מבטיח לך, איך אומרים החבר'ה בלי נדר, שיום מן הימים אני אחזור לנקודת המוצא של אברהם אבינו, יתקדם באבני דרך, אני אגיע לרמזור, שם אני אקבל את ההחלטה שנראית לי, האם להמשיך ישר או לפנות ימינה. מה דעתך, פרופסור? אמר, מקובל עליי. Have a nice day, see you later, וזהו. הרב דניאל.
כן. זה נשמע לי מוכר, אגב. אני ליה פרופסור, שגם כן בפלורידה, שהזמין אותי לכנסייה, לבית כנסת בודהיסטי. זה סיפור בפני עצמו, אני לא... אתה תמשיך.
טוב, מה אני אספר לכם? היו לי כאלה אירועים על ימין ועל שמאל, מה שנקרא, ובסך הכל באתי לנוח קצת בארצות הברית לראות את העולם הגדול, והנה לפתע חבר שלי מספר שהוא רוקד בלהקת ריקודים אמריקאית פולנית, הרי הוא למד ריקודי עם ועמים כאן, כך הוא למד את זה כאן בארץ בתנועות הנוער. בין היתר, לא רק ריקודי עם ישראלים, אלא גם ריקודי עם ועמים. וקיבלו אותו, זה להקת ריקודים אמריקאית פולנית, עם תלבושת אמריקאית פולנית, שחור לבן, שחור אדום, סליחה. ולפתע ביום מן הימים שואל אותו הכומר שמה בעיירה הטקססית, תגיד לי, מה אתה עושה בינינו פה? אומר, מה הבעיה? אני רוקד. מה, אני לא רוקד טוב? אמר לו, תשמע, אבל אתה יהודי ואנחנו קתולים. הפולנים היא מוצא קתולי. אז אומר, מה הבעיה? אומר, לא מתחבר אחד עם השני. איך אומרים החבר'ה? בחיית. אז הוא היה צריך לשמוע את זה מהכומר. ופנקייק. אתם מכירים מה זה פנקייק?
מה? פנקייק?
פנקייק.
נכון.
פנקייק. או, הספקתי לשפוח אחרי...
האקסנט שלך.
האקסנט שלי, פנקייק. יום מן הימים תפסתי איזה רעב באמצע הלילה והחלטתי לאכול איזה פנקייק שם באיזה מסעדה, 2:30 בלילה. ומניחים אותי מול איזה אמריקאי, והוא מסתכל עליי ואני מסתכל עליו, ושאל אותי, תגיד לי, מאיפה אתה? אמרתי לו, מסטלה לינק. לא, לא, אתה לא, אתה לא טקססי. מאיפה אתה מגיע? אמרתי לו, מה אני אגיד, חיפה? הם לא יודעים בטקסס מה זה, מה זה, מה קורה בניו יורק. אז אני אגיד לו, חיפה? אמרתי לו, ליד ג'רוזלם. או, ג'רוזלם, הוא, ומה אתה עושה פה? אמרתי לו, תשמע, באתי לראות את העולם הגדול. אז הוא אומר, תשמע ידידי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני ארכיאולוג במקצועי, והייתי בפירמידות, וראיתי את הכותל שלכם, ויש לך טעות בניווט. העולם הגדול לא נמצא בטקסס, בטח לא ביוסטון, הוא נמצא ליד הכותל שם, אצלכם. והדברים מזכירים איזה סיפור חסידי ידוע.
אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה מתחיל לספר את הסיפור החסידי הידוע, שהבוקר קיבלתי שתי שיחות טלפון מיוסטון טקסס, ופנתה אליי אישה שהבן שלה התנצר, והיא אמרה לי, היא שאלה אותי איך אני יכול לעזור לה. שאלתי מה הרקע. אני פגשתי את הבחור הזה כשהוא היה בארץ, התווכחתי איתו, שכנעתי אותו, הוא השאיר פה את הברית החדשה לפני כמה חודשים, ועזב כשהוא משאיר פה את זורק את הברית החדשה, והוא חזרה ליוסטון, שם הוא שכנע את ה... לא איזושהי חברה יהודית, והוא שכנע אותה, והוא הצליח לנצר אותה, דתית, דתייה, הוא הצליח לשכנע אותה, והיא התנצרה, והם התחתנו civil marriage, נישואים אזרחיים, ועכשיו היא צועקת גוואלד, ואמרתי לו, תגידי לי, מה, את חיה 30 שנה שם, נשואה לגוי, את מצפה שהבן שלך מה יהיה? חסיד גור, מה יהיה? ילמד בישיבה בכל של הרב עובדיה יוסף, מה את מצפה? את חיה עם גוי נוצרי קתולי, מביאה ילדים לעולם, לא מחנכת אותם כמו שצריך, ופתאום כשהוא מתנצל לך, צועקת גוואלד, נו, תחשבי. מה עשית? אז אם עוד לי תשמע, בכל אופן אני רוצה עזרה, אמרתי, אני אעשה מה שאני יכול. הוא רוצה לעלות לארץ, טוב שיגיע, אני אטפל בו. פעמיים התקשרה היום, מיוסטון, טקסס.
כן.
יותר מזה, אני עובד עם ה-EGF, Eternal Jewish Family, משפחת נצח ישראל, ולאחרונה פגשתי מישהי בשם שנן, הרב טרופר, הכיר לי אותה, היא מתגיירת גיור אמיתי, היא הייתה מטיפה בכנסיות ביוסטון, טקסס, והיא כרגע עוברת גיור אמיתי, ממש אורתודוקסי, חרדי, כבר 3 שנים תהליך של גיור, היא עתידה להצטרף אליי, לעזור לי בכל מיני דברים שאנחנו צריכים פה עזרה. אז עשיתי לקשר ביניהם. תמשיך, בכל אופן. אנחנו...
אני עצרתי בסיפור החסידי,
כן.
ואני חושב שהסיפור החסידי הזה הוא מתאים להרבה מאיתנו, במיוחד לכל הישראלים שמחפשים את עצמם באודו ובמזרח הרחוק, דרום אמריקה, you name it. אני לא מדייק אולי בסיפור, אבל הרעיון ברור, אולי מוכר לכולם, אבל כדאי לחזור עליו בקצרה. נניח שקראו לו אייזיק מלודג' מפולין, חלם שישנו צער מתחת לארמון של מלך ספרד. אז אמר חלומות שווה ידברו, ושוב הוא חלם אותו חלום, ושוב אמר חלומות שווה ידברו. פעם שלישית, נכון הדבר, נסע לאותו מקום, ורואה מול עיניו את הארמון כמו שהוא ראה את זה בחלומו, ורואה את השין ג' את השומר שם המסתובב, ממש בדיוק כמו בחלום. ואותו שומר מסתכל על אייזיק ואומר לו, תשמע, אתה נראה חשוד, ומה לך להסתובב פה, אתה עצור. אומר לו, לא, 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 בוא נספר לך סיפור. ואז הוא סיפר לו את דבר החלומות שלו. ואז אומר לו, תשמע, אתה אומר שחלמת שישנו אוצר שם מתחת לארמון, בוא נספר לך סיפור. אני חלמתי אתמול על אחד בשם אייזיק מלודג' שיש לו אוצר מתחת למטבח שלו. ואתה נראה לי ממש אותו אחד כמו שראיתי בחלום, אייזיק מלודג'. ואני מודיע לך, שאין פה שום אוצר מתחת לארמון של המלך בספרד. האוצר נמצא מתחת למטבח שלך. ומה נמשל, אנחנו הישראלים והרבה צעירים במיוחד אחרי הצבא נוסעים לכל מיני מקומות רחוקים מאוד בעולם ומחפשים את העושר הנצחי, מחפשים את האוצר הגנוז, ומסתבר שהאוצר נמצא ממש מתחת לאף, בפיך בלבבך לעשותו, כמו שקראתם מפרשת ניצבים.
ושהקדוש ברוך הוא המציא את המחלה ואת הפתרון בדיוק באותו כפר, מתחת לאף. אז אנחנו מחפשים את זה בכל העולם, חוזרים חזרה לכפר הקטן, לישראל, ורק פה מוצאים את הפתרון בסופו של דבר.
כן. אני אספר לכם, אגב, הגרים, גיורים וכו', גם סיפור שפעם הזדמן לי לבוא עם חבר, הוזמנו לסעודה ראשונה בערב שבת. כשדיברו איתנו זוג גרים מזמינים, שני ישראלים שהיו פעם בצבא, לסעודה הראשונה בערב שבת, אז הרמנו גבות, אבל אחד אמר לשני, מה אכפת לך, העיקר יש אוכל. נו, אז מזמינים אותך לאכול, לא תגיע. ואז אתה מגיע ואתה רואה מול עיניך אתה רואה שולחן ארוך, שולחן עם מפה לבנה, נרות דולקים, אווירה של ערב שבת שלצערי לא זכיתי לראות בילדותי, כפי שתיארתי את הנסיבות בתחילת דבריי. ולתדמתי הרבה, זוג הגירים מבקשים מאחד מאיתנו שיעשה את הקידוש ליל שבת.
גירים או לא יהודים?
גירים, ממוצא עירי קתולי, גילמור, שם משפחה גילמור.
הם שמרו תורה, מצוות?
כן, גיור, לא זוכר אם זה היה גיור אורתודוקסי או רפורמי, או לא זוכר בדיוק, אבל באנו לאכול בסך הכל, לא חיפשנו שם לעשות קידוש ליל שבת.
כן, כן.
אבל בורא עולם יש לו מחשבות אחרות, ופתאום אומרים לי בכבוד, תעשה קידוש.
אתה בכלל לא יודע לעשות קידוש?
סליחה, לא לימדו אותי בבוסמת לעשות קידוש.
בטכניון, לא.
בטכניון גם כן, בין המבחנים השונים לא היה מבחן על שולחן ארוך, בוודאי לא על לעשות קידוש ליל שבת. ואני ניצב בפני משימה, שאחד שרצה להיות טייס, הוא לא נבעל משום משימה, אז אומר להם בכבוד. אז אומרים לי בכבוד, אז אני אומר להם בכבוד. אבל תתחיל. אז טוב, הבנתי שחסר לי פה משהו, אמרתי אולי אפשר את הסידור. אז מגישים לי את הסידור ואני מסתכל ולא יודע באיזה, איך הופכים את הדפים שם בדיוק ואיפה לעצור. אז הם שמו לב, החבר שלי שם לב שאני קצת נבוך, פתחו לי את זה. ואז התחלתי לקרוא את הנוסח הזה, לקרוא עברית פחות או יותר לימדו אותי בארץ, כן? אבל אמרו, רגע, שכחת למזוג את הכוס. ואז מזגתי את הכוס. ואז עוד פעם התחלתי, ואמרו, רגע, לא הרמת את הכוס. ואז אמרו, רגע, זה לא בדיוק ככה, טפח. ולא ביד הנכונה, תחליף, תשים פה ואת הסידור תחזיק ככה. נו, ואז סוף יצאתי לדרך, העברתי הילוך ראשון, והתחלתי לקרוא את הנוסח מהסידור. ולפתע פתאום חלה תופעה מאוד מוזרה. הכל לא יוצא מגרוני.
מה זאת אומרת?
ככה מין דמעות כאלה.
חנוק?
חנוק, מחנק, מבוכה, בושה, שאי אפשר לתאר אותה. בושה עצומה, אי אפשר להסביר את זה. אני לא הצלחתי להסביר לעצמי באותו רגע, אבל הרגשתי בושה אדירה. טוב, איכשהו עברתי את המכשול הזה, והם שמו לב למבוכה, ואחרי הקידוש הצולע שאלו אותי מה קרה. אמרתי להם, תראו, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה ואולי הכי מוזרה שאפשר להגיד, שבאתי מחצי הכדור השני מקצה העולם ועד סופו, הגעתי ליוסטון טקסס, ואפשר להגיד שברחתי מהזהות שלי וזה לא עניין אותי במיוחד. לא באתי ללמוד פה דת ואמונה וכו' וכו', רציתי בסך הכל לנוח, לסיים את התואר ראשון, אולי לעבוד, להרוויח טיפה כסף ולחזור לארץ. וחשבתי שלהיות בצבא עם מספר אישי ואחד כזה שהיה אפילו קצת בקורס טייס וזה, אז מספיק. מה צריך הבן אדם יותר? ומסתבר שפגשתי פה זוג גרים נהדרים, צדיקים, שנולדו ממוצא עירי קתולי, לא נולדו בכלל יהודים. והם אלה שצריכים ללמד אותי איך לעשות קידוש ליל שבת. ואתם מבינים, המערכים היקרים שלי, זוג הגרים, איזה בושה אני הרגשתי.
מה הרגשת? השפלה?
השפלה, בושה, מבוכה גדולה. לכל החינוך שקיבלתי.
אני רוצה רק להגיד לך משהו. תדע לך שיוסטון, יוסטון ודלס, שזה 4 שעות משם אמנם, אבל זה לא כל כך רחוק. בסך הכל הכללי מדובר במדינות מאוד דתיות יחסית.
כן.
הן מאוד דתיות, ואתה יכול להיות ישראלי, חילוני, להגיע ולחשוב שאתה מגיע לעולם הגדול, אבל הם בוחנים אותך מתוך הדת והשייכות הדתית שלך, ולמרבה הפלא, יש לי חבר שם שעזב אחרי צבא, חילוני, היום הוא מארגן את התפילות שם בבית כנסת, הוא הזמין אותי להרצאה, 70 חבר'ה, הרצאה באנגלית, הרצאה בעברית. פשוט יש שם איזה מין תהליך של התקרבות לזהות היהודית מתוך המרחק, כיוון שפשוט הגויים עצמם דוחים אותם כיהודים, או הם מעוררים אותם לזהות היהודית שלהם, מתוך הדתיות שלהם. וזה אלבון. זה אלבון. זה הרי מדובר על עובדי אלילים, שהם יהיו יותר אדוקים בכסילותם ואיבלותם יותר. אתה מתעורר פתאום להבין, אתה מחזיק את האמת, אתה לא מתייחס אל האמת מספיק יפה, לא מכבד אותה, לא מעריך אותה, לא קיבלתי חינוך לחנך להעריך אותה ולכבד אותה, ואתה אפילו יכול להיות ישראלי גאה, ואז אתה מגיע לשם, אתה חוטף סתירת לחי מצלצלת, שפשוט אומות העולם נותנים לך, מכיוון שהם מעריכים את הטיפשות שלהם יותר מה שלימדו אותך להעריך את האמת המוחלטת, ואתה יודע שזה האמת מוחלטת.
כן, ממש בדיוק כך. אני אספר לכם עוד שני סיפורים קצרים מעניינים שנושקים במה שדיברנו כרגע. אחת ההזדמנויות הכרתי איזה סטודנט אמריקאי גוי שהחליט ללמוד איתי ביחד למבחנים, ומכיוון שהוא ידע שאני יהודי ישראלי, קבע איתי חברותה ללמוד נביא ירמיהו וישעיהו בהפסקת 10.
הוא היה נוצרי?
כן.
הוא ניסה פה איזושהי פעילות מיסיונרית?
לא, כלשהו? ממש לא. לא, הוא לא, הוא לא. אבל הוא רצה ללמוד איתי ביחד נביא. ומה להגיד לכם? עברתי מבחני בגרות, איכשהו 7-8, קיבלתי בתנ"ך, נביא קצת למדתי, הוא שם אותי בכיס הקטן. הגוי הזה ידע נביא בעל פה, ירמיהו ישעיהו, התביישתי, שוב בושה. אני יכול לספר לכם דבר נוסף, דבר פיקנטי.
אתה למדת בית הספר חילוניים פה בארץ?
כן, פאר החינוך הישראלי.
כמובן, לא... כן. סליחה,
שאלה. כמובן, איזה שאלה. על כל פנים, כדי להתפרנס, עבדתי בעבודות שונות שם. אחת העבודות הייתה הבטחה על אוניות של צי הסוחר הישראלי, צים וכו', שבאות וחונות שם ל4 ימים בצ'אנל אוף יוסטון. אז מחק נסיעה של 40 דקות מהבית, צריך לעשות משמרות שם וכוננות, וזה טוב, כסף טוב, $5 לשעה, $6 לשעה עם כוננות, אתה עושה קופה טובה של איזה $400-500 ב4 ימים. אחת הנסיעות בלילה תפסו אותי על מהירות, ניידת, וכידו ביוסטון כולם חמושים שם, אין בעיה לשאת נשק, והשוטרים מאוד מאוד קשוחים שם. ולא חושבים פעמיים, אצבע קלה על הדק.
הקובעים,
כן, ממש ככה. וניידת מסמנת לי לעצור בצד. שוטר שחור ושוטר לבן יוצאים. השוטר השחור ניגש אליי, מצמיד אותי לניידת, דוחף אותי, בודק אם אין לי איזה כלי, צמוד.
ידיים למעלה.
ידיים למעלה, כל הרוטינה.
פרוג'קטור מואר עליך.
כן, והשוטר הלבן מגבה אותו בשלוף. אם אני עושה איזה תנועה מיותרת, כדור בראש. ואז הם רואים שהכל בסדר, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, איך אתה נוסע במהירות כזו בשתיים בלילה? אמרתי לו, תשמע, מאיפה שאני בא, בשתיים בלילה אין בעיה לנסוע מהר. הוא שואל אותי, מאיפה אתה בא? אתה באמת נשמע מוזר, אתה נשמע כמו איזה אבם באמצע בשתיים בלילה, תאר לך, הם שומעים איזה אקסנט זר בטקסס. Hey man, where are you from? עכשיו מה אני אגיד להם, חיפה, אמרתי להם, small town near Jerusalem. ואז השוטר השחור תפס אותי, הזלוב הזה, 2 מטר גובה, הרים אותי באוויר, התחיל לרקוד אותי באמצע הכביש. Hey man, oh, Jerusalem, התחיל לשיר איתי שם, התחיל לשיר על Jerusalem. והשוטר הלבן מסתכל על שנינו, שני משוגעים רוקדים באמצע הכביש, באמצע הלילה. אין תנועה, שם אתה כולו, כל ה... ואומר לי, שמע ידידי, רק בגלל שאתה מג'רוזלם, אנחנו מוותרים לך הפעם. זה קוריוז קטן, בגלל שאני מג'רוזלם. אבל מה אני משלם בשביל ירושלים? הם יודעים להעריך את זה מה שאני לא יודע להעריך.
כן.
ושוב פעם איזה מין הקיצה כזאת, ושוב פעם איזה רמז כזה. והתופעות האלה חוזרות על עצמה מדי יום ביומו, לא מדי יום ביומו, פעם בחודש פתאום אני מקבל איזה עיתות כזה. שמע, אין מה לעשות. איך אמר לי פעם הרב יצחק ברובסקי בישיבת תורה ואמונה בירושלים, אין ברירה, צריך לחזור בתשובה. אנא מפניך אברח, ממך ואליך. ושאנחנו נמצאים עכשיו בימי הסליחות.
אני רק רוצה להבין דבר אחד מתוך הסיפור שלך. הדברים האלה היו בעצם תמרורים, איתותים. איתותים עבורך. אלוקי היוניברס מדבר, הוא מאותת לנו, הוא מסמל לנו עם כל מיני רמזורים, סימני דרך, עקבות בחול, כתובת על הקיר, פוטסטפס. הוא משאיר לנו הרבה הרבה עקבות, והוא בעצם, אתה מספר כרגע על אותם נתיבות ואותם סימנים שבעצם עוררו אותך להבין שמדברים איתך מהמימד הנוסף, מהעולם האחר, שהוא הרבה יותר גבוה, ומזכירים לך, אוקיי, אתה מירושלים, תחזור חזרה לשם, אתה מיספלייסט, אתה במקום הלא נכון, תחזור חזרה למקומך, אתה גולה, אתה, כן, כל מיני איתותים, אתה לא יודע את המסורת שלך מספיק לקדש, להבדיל בין ישראל לעמים, בין קודש לחול, בין יום השביעי ששת ימי המעשה, אתה מבין? כאילו, הקדוש ברוך הוא מאותת לך איתותים שאתה הבנת אותם, כי אתה הסתכלת, הפנמת, הקול הפנימי שלך, היית קשוב לשמוע את זה, זה השפיל אותך שפתאום איזה מישהו יודע יותר טוב, גוי יודע פתאום יותר טוב, ישעיה, ירמיה, הוא רוצה ללמוד איתך כי אתה יהודי, כי אתה בטח תראה לו את הדרך. אתה, פתאום מתברר לך שאתה בעצם הרבה פחות ממנו יודע, וזה מעליב את הנשמה.
כן, נכון, הרב דניאל, תראה, יש להם כבוד לתנך. איך אמרת, במדינות הדרום הם מאוד מאמינים. הם נותנים כבוד לתנך. הם נותנים כבוד למקום
אתה חושב שמכבדים בארץ גם כן? לא יודע, אתה חושב שהחברה החילונית מכבדת כמו... אני לא רוצה חס וחלילה להגיד
אותו. לא נקטרג עכשיו לפני ראש השנה.
לא, אבל אני שואל,
לא נקטרג, אבל אני רוצה להגיד לך.
אבל שואל שאלה אמיתית.
אני לא האמנתי עד כמה דת שם. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, שבימי סנדי יש שם הרצאות מחוף לחוף של כל מיני כמרים.
כן.
ויש שם איזה כומר אחד שדרש על, על, על התנך. לא מיסיונר, לא מנסה לנצר, ככה מדבר, אמונה, מדבר, תדע, והוא מדבר חצי מהדרשה שלו על עם ישראל, על ארץ ישראל. ואמרתי, רגע, ריבונו של עולם, אני נמצא באמריקה, או שאני נמצא באיזה, מה הולך כאן? כל הזמן מדברים על ישראל, כל הזמן מדברים על התנך, כל הזמן מדברים על אברהם אבי, באיזה דבקות, אתה יודע שהנשיא בוש, הוא שייך לקט נוצרים שנקראים אבנגליסטים. אני חושב שפעם שמעתי, קראתי שהם 60 מיליון. ואתה יודע, אתה נכנס לכל מקום ומסתכלים עליך בתור יהודי, לא שאוהבים אותך, אבל נותנים לך כבוד מאיפה שאתה בא. ואז אתה שואל את עצמך, רגע אחד, למה אני לא נותן כבוד לדבר הזה? ואני רוצה להגיד לך בנקודה הזו משהו, רב דניאל. האנגלים גאים בתרבותם, בהיסטוריה שלהם. הם גאים בשייקספיר. הצרפתים גאים במהפכה הצרפתית ובשפתם. האיטלקים גאים בהיסטוריה שלהם ברומא, בשפתם, במקרוני, בשפגטי שלהם. ובמה הישראלים גאים? בפלאפל שלהם? במכבי חיפה? במה? נו, באמת, זה לא נשמע רציני. למה כל אומות העולם גאים במה שהם? אתה יודע, פעם אמר לי מישהו...
אני רוצה להגיד לך משהו, יוסף, אתה אולי לא כל כך מכיר, אבל אני נתתי הרצאה לא מזמן ביחידת הלוגיסטיקה של צה"ל, ואיפשהו כאן באזור המרכז, קיבלתי מתנה ספרון שכתב ישראלי, ישראלי מצוי, תל אביבי, על הגאווה הישראלית, ופתחתי, ובאמת הופתעתי לגלות מה זה להיות ישראלי. ישראלי זה איזה אחד שאוהב לפצח גרעינים ואוהב לאכול אבטיח. אולי אתה לא יודע מה זה ישראלי, אולי אני צריך להסביר לך פה בשידור מה זה להיות ישראלי. מה זה הגאווה הישראלית? שבחג העצמאות אתה שם דגל אמריקאי ודגל ישראלי על הרכב משני הצדדים. מה זה להיות ישראלי? כל מיני, שאתה לוקח את את השוקו ואתה קורא עם השיניים. זה מה שהיה כתוב שם. ואני חשבתי לעצמי, מה זה להיות ישראלי? לא נשאר משהו אחר להגדיר, אין הגדרה. רק דברים...
יש פה משבר זהות אמיתית. אנחנו מקלפים, האמת מקלפת את השקר עכשיו. אני יכול לספר לכם דבר באמת, אני יוצא לרגע מהמסגרת של השידור, לספר לכם איזה סיפור באמת יפה ומרענן. אתם שמעתם על השומר הצעיר שאף פעם לא מזדקן? הלו?
אני לא שמעתי על כזה דבר, אני חושב ש...
אז בוא תשמע סיפור יפה. בני דודים שלי...
אני, אגב, השומר הצעיר מזמן הזדקן ומזמן...
בוא תשמעו סיפור יפה, באמת דניאל, אני לא צוחק ולא כלום, אבל באמת זה דבר מרענן, ויחד עם זה אני חושב שהוא גם מחייב.
אוקיי.
אני במעקב די רציני אחרי קיבוצים ואחרי חזרה בתשובה בקיבוצים. זה קרוב אליי קצת הנושא הזה, ויש לי קצת חלק בעניינים האלה. על כל פנים, מה שרציתי לספר לכם זה דבר כזה. יש לי בן דוד, בן של אחות של אמא שלי, שהוא יליד קיבוץ השומר הצעיר. לא רוצה כרגע לנקוב בשמו, אולי אחר כך אני אגיד, לא משנה, לצורך הסיפור. אשתו גם כן מקיבוץ השומר הצעיר. טוב, נקרא לקיבוץ של אשתו שער עמקים, לצורך העניין. הם עזבו את הקיבוץ, הגיעו לארצות הברית וכו' וכו'. יש להם, פתאום הגעתי לזה אירוע משפחתי לפני חודשיים לבר מצווה של בן דוד אחר, ותפסו אותי ושאלו אותי, אמרו לי בכבוד, איך שבוא תשב, מה אתה רוצה, הרב רובין, הרב מחבוד, מה שאתה רוצה, on the house. ואז ניגש אליי הבן דוד הזה בן 70, בן 70, שהרקע שלו מקיבוץ השומר הצעיר, נדבק אליי ולא הבנתי מה קרה. אגב, יש לו אח שהיה פעם במבצע אנטבה, גם כן. ישראלים מצוינים, ממש יהודים יקרים ביותר, באמת, אני לא מגזים. אבל בלי שום רקע ביהדות. והנה לפתע ביתו בת 24 מגיעה אליי, ויוסי, יוסי, תשמע, אתה יודע שאני מתחתנת באלף אלול? אני ככה לתומי קצת... שואל בבדיחות, האלף אלול, מה זה האלף אלול? תגיד לי את התאריך הלועזי. אז היא אומרת לי, מה אתה צוחק יוסי? אתה לא יודע מה זה אלף אלול? מה אתה שואל אותי הלועזי? אלף אלול זה חודש התשובה, אני מתחתנת בחודש התשובה. אמרתי, אל תגידי לי שחזרת בתשובה. אז היא אומרת, כן, מה אתה לא ידעת שאני מתחתנת עם אלון? אמרתי, כן, איזה יופי, וזה, ואיפה החתונה? נו, הרב דניאל, איפה החתונה? לא פחות ולא יותר בקיבוץ שער עמקים. אמרתי, אם ככה, מה, שואלת אותי אם אני מגיע? אמרתי, איך אני לא מגיע? ומה עם הפרדה? אל תדאג, הפרדה על הדשא. עזרת גברים צד ימין, צד שמאל, נשים, באמצע ריקודים. חשבתי, אבוא לשם, יהיו ריקודים מעורבים. כלום. כל החבר'ה של החתן מאור הגנוז הגיעו לשם, איזה אורות ותיקונים היו שם, חבל על הזמן. באומן אתה לא רואה כאלה אורות. למה צריך לנסוע לאומן? תיסעו לשאר המקים לחתונה הזאת אם היו רואים את זה. כלום. אני אומר לך, הרב דניאל, נקשה איזה אישה מבוגרת מהקיבוץ, ירדה מהריקודי עם ועמים שם, הסתכלה על התופעה הזאת ולא האמינה למראה עיניה והייתה בשוק. שאלתי אותה, גברת, מה קרה? את לא מרגישה טוב? קצת כוס מים אולי? אמרה, לא. מה זה צריך להיות? אמרתי לה, עינייך הרואות. אז היא אומרת, להגיד לך את האמת שלכם יותר יפה ויותר אמיתי. מה אני שמעתי כאן, קיבלתי צמרמורת, השערות נעמדו לי.
אבל אני אשאל אותך שאלה, אני, יצא לי גם כן להיות ב... ב... אגב, בקיבוץ חולתה יש זוג שחזר בתשובה, והוא חבר ידיד, שאחרי שהוא חזר בתשובה, ואשתו אפילו לא חזרה בתשובה, וזה בעיה, כי זה הרבה יותר מסובך מבחינה הלכתית, אבל הוא הצליח בסופו של דבר להחזיר אותה בתשובה, והוא נשאר, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא החליט להישאר ולהשפיע. אני לא יודע אם אתה יודע מה קורה בבית השיטה, קיבוץ בית השיטה, יש שם כבר קרוב ל-20 בעלי תשובה, שחזרו בקיבוץ.
קיבוץ דורות יש למעלה מ-15, קיבוץ דליה של הקיבוץ של השומר הצעיר, יש שם למעלה מ-15-20 חוזרים בתשובה. יש שם סיפור ידוע שלפני כמה שנים, קצת היה לי חלק בעניין שם, שדרכו זה התגלה, היהודי שם הניח, לא, מכילה מכבודכם, את התפילין שלו בשירותים והאמבטיה שהיו צמודים. וביקש מאשתו שלא תגלה את זה חז שלום, כי אחרת היו מעיפים אותו מהקיבוץ, מה גם שהוא היה בתפקיד מרכזי במזכירות המשק. והדברים ידועים, והם למדו שם בשדה יהדות בסתר, והם שמעו איזה רדיו חרדי פיראטי, כפי שאז קראו לזה, באוזניות, שם ה... הדברים מפורסמים. פגשתי לא מזמן יהודי כאן בדרך למעיין בשמואל הנביא, ואמרתי לו, תשמע, אתה לא יליד רמות. הפנים שלך יפים מדי כדי שתגיד שנולדת כאן ברמות חולין. אומר, נכון, אני יליד קיבוץ ניר דוד. קיבוץ ניר דוד זה קיבוץ של השומר הצעיר ליד הסכנה. שאלתי אותו, מה קורה שם? אז הוא אומר, יש מניינים בסכנה. מה? אצלכם יש מניינים? הוא אומר, אל תשאל... אני שואל עכשיו, אני עכשיו מארגן אוטובוס ישועות והפתעות, קברי צדיקים. הוא מארגן לחבר'ה האלה שם מהקיבוץ, שמחה וריקודים וקברי צדיקים וטבילה במעיינות, וזהו זה, עם ישראל מתעורר, אין מה לעשות. פשוט הגענו לתחתית. והיום כולם יודעים את זה, כולם מבינים את זה. לא צריך להשפיע, לא צריך ללחוץ. בית השיטה, קיבוץ אפיקים, כמעט כל קיבוץ, כל מקום, כל מקום. כשאני שאלתי את הבן דוד שלי, יאיר, תגיד לי, מה קורה כאן? איך אתה מסביר את זה שהבת שלך ככה פתאום באלף אלול מתחתנת עם הפרדה בשאר העמקים? איך אתה מסביר את זה? אומר לי, תשמע יוסי, אני לא יודע מה להגיד לך, כל משמיים. ואז ביתו אומרת, תשמע, זה לא סתם ככה. הוא עשה קידוש בליל שבת. והוא לא הרגיש את אותה בושה שאני הרגשתי לפני כך וכך שנים ביוסטון, טקסס. והוא גאה בזה. והם באו לכאן, הוא אומר לי, תשמע, יוסי, ביתי אומרת שיש אצלכם מין דבר כזה שנקרא שבע ברכות. היא שואלת אם אפשר לארגן דבר כזה בירושלים, כי אנחנו יוצאים לסיור מודרך, ובערב אנחנו נהיה אם אפשר לארגן דבר כזה, אם אתם מכירים מקום כזה, שאפשר לעשות שבע ברכות. שומע הרב דניאל?
כן.
נו, אז איך לא? איך לא? עשינו שבע ברכות, הזמנו גיטרה, הגיטרה לא הגיעה, הבחור לא הגיע. ועוד אחד עם גיטרה, גם הוא היה עסוק, כי התחיל הזמן, צריך ללמוד, אסור לבטל תורה. אבל איפה קידוש השם, איפה קירוב רחוקים? זה לא כל כך מצוי אצל אנשים. אגב, תזכיר לי, יש איזה סיפור יפה של הרב גלינסקי.
לפני זה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה כרגע סיפרת לנו על יוסטון ועל כל האיתותים הללו. איפה אתה בדיוק עושה את התפנית הזאת? איפה אתה קם, עושה סוויץ'? באיזה שלב? מה הם הסימנים האחרונים שאני יכול לומר שבשרשרת הסימנים שלך שבאיזשהו שלב אתה עושה סוויץ', טרנובר פוינט, סיבוב נקודה וחוזר חזרה לארץ, כי זה הקדיש לך את השעה.
כן, אני אגיד לכם בפשטות. לאחר גלות של קרוב לארבע שנים, כשהתקבלתי גם לחברת אלקטרוניקה פרטית והרווחתי שם כסף, הגיע הרגע האמת והייתי צריך להחליט אם לחזור לארץ או לא. ואז עמדתי בפני פרשת דרכים נוראה. וידעתי שאם אני נשאר בחוץ לארץ יש לי שפע כלכלי, אני יכול להתחתן שם, להשיג את הגרין קארד וכו', אין שום בעיה. ומצד שני ההורים שהשארתי אותם עצובים בארץ שמצפים שהבן שלהם יחזור ארצה, כי הרי לשם כך הם באו לארץ לבנות ולהיבנות בה. והבטחתי להם שאני אחזור, אבל ידעתי שאם אני חוזר, אני חוזר עם מטען של התעוררות וצימון גדול ללמוד את מה שחסר לי. ואז החלטתי לעשות מעשה וביררתי מי הישראלי הכי מצליח שחי ביוסטון, טקסס. והצביעו לי על כתובת ושם מסוים של ישראלי שהיה טייס לשעבר ויהודי עשיר, בעל חברת מחשבים, שיש לו וילה מפוארת עם חדרי רוח לישראלים יורדים שנתקעים שם. וקבעתי איתו רעיון, הוא הקדיש לי 20 דקות, הגעתי אליו.
מה הייתה המטרה?
לשאול אותו, להתייעץ איתו מה דעתו. הוא כבר 20-30 שנה ביוסטון טקסס, האם הוא מרגיש מאושר, האם טוב לו כאן. הוא נקרא מצליח, שני בנים, שתי בנות, אישה יהודיה אמריקאית, הקשים את החלום האמריקאי, יהודי עשיר, חברת מחשבים, הולך לו בחיים, עושה אפילו חסד עם הזולת, מערך ישראלים שם יורדים. באתי אליו, שאלתי אותו ישירות, תגיד לי, אתה מאושר? אז הוא אומר, זה שאלה קשה, זה דבר יחסי. שאלתי אותו, מה קשה לך להגיד שאתה מאושר? הרי על פניו נראה שאתה ממש הצלחת להגשים את החלום האמריקאי. אומר לי, תשמע, זה לא פשוט, אני חצוי בתוכי, אני אמנם ישראלי ותמיד אשאר כישראלי, אולי הילדים שלי יהיו יותר אמריקאים, אבל תמיד אני חצוי בתוכי, ואני רוצה להגיד לך שאני כל כך מתגעגע לישראל, וכל איזה חג, כל איזה חנוכה, כל איזה חג עצמאות, כל איזה משהו, אני הולך לקונסוליה, אני מתנדב לוועדת תרבות, אני רוצה לעשות משהו, רוצה לתרום משהו. והוא חי בשני עולמות. ואז המשכנו בשיחה, אבל כבר נפל הסימון, קיבלתי החלטה לחזור לארץ.
הרב יוסף, אנחנו נעשה כאן הפסקה קצרה, נשמע מוזיקה, ונחזור אחר כך לאיך אתה חוזר לארץ.
מצוין.
טוב, אנחנו נחזור שוב פעם. רב יוסף, אתה איתנו?
כן, שומע.
כן, אתה יכול להמשיך. אנחנו...
כן. ברשותך, הרב דניאל, אני מבין שנותרה רבע שעה, אני אנסה לקצר ולהעביר כמה מסרים שהשארתי לסיום. ובכן, כפי שנאמר מקודם, קיבלתי החלטה לחזור לארץ, אבל ההחלטה הזו הייתה מלווה עם התחזקות באמונה ובביטחון ולמצוא את הזדמנות איפה ללמוד ומה ללמוד. אבל חוזר מהנדס מתחיל מארצות הברית לארץ, עברתי תחקיר ביטחוני, מתקבל לרפאל, הכל טוב ויפה, עבודה מעניינת ביותר, אבל החור וההיעדר של הידיעה ביהדות אוכל אותי. ואז התחלתי ללכת לשיעורים פעם בשבוע ושמעתי קלטות, קניתי כמה ספרי יסוד, אבל זה לא נותן לי מרגוע. ומפה לשם מוצאת עצמי באיזה סיור לכיוון חפירות מגידו, ושם אפלה ואפלה קרה לי משהו. אני מתבונן בקבוצת תיירים נוצרים מארצות הברית וקנדה, כשמדריך הטיולים מסביר להם שם באנגלית על כל מה שקרה מלחמת ברק בן אבינועם נגד סיסרא. ואני רואה את התיירים האלה בארץ הקודש מסתכלים והראש נע ימין שמאל כמו וישר, ווואו, ומילות התפעלות וכו' וכו'. ואני מתבונן ככה מהצד ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, האנשים האלה הם בכלל לא יהודים, הם באו פה לארץ שאני נולדתי בה, והם מתפעלים כל כך, הם רואים את כל מה שקרה שם בנביאים, ספר שופטים פרק A כמדומני, הם רואים הכל חי מול העיניים שלהם, והם קוראים בקריאות התפעלות, למשמע הדברים. שם היה סיסרא ושם היה ברק בן אבינועם, וכך התנהלה המלחמה. ואני שואל את עצמי, איפה אני אוחז בכל העניין הזה? אני שנולדתי כאן, יהודי ישראלי, למה אליי לא מדברים הדברים האלה? ואני רואה את הדמעות בעיניים שלהם, ואני שואל את עצמי, מה קורה איתי? מה מצא את ההבדלים ביני לבינם? ועוד פעם אני מתמלא בבושה. ולפתע פתאום פורש אחד מן הקבוצה, ניגש אליי ושאל אותי אם גם אני מדריך. אמרתי לו, לא ולא, שאל אותי מי אני ומה אני, הסברתי לו בקצרה, ואז הוא לוקח אותי הצידה ומתחיל לבכות. ואני שואל אותו, מדוע אתה בוכה? הוא אומר, למעשה כולם נוצרים והם לא יודעים שאני יהודי. אני התנצרתי כי התחתנתי עם גויה. ואני יודע את התנך, ואני יודע את הפרקים בתהילים, כמו שהנוצרים האלה יודעים. אבל אני יודע עוד דבר אחד שהם לא יודעים, שאני נולדתי יהודי, וכבר כמעט אין לי דרך חזרה לחזור למקור שלי, ולהיות מי שאני באמת צריך להיות. ומה שאני מבקש ממך, מכיוון שנולדת יהודי, תישאר יהודי ותהיה יהודי גאה, ותלמד המקורות שלך, ותלמד טוב ותהיה גאה בעם שלך, בשורשים שלך. תתחיל להתחבר לעצמך. ואז הוא תופס אותי בידי ומצרף אותי למעגל, וכולם אומרים כמה פרקי תהילים באנגלית ובוכים בחיות של תינוקות. ושוב אני פורש מהם ובדרך הביתה, ואני שואל את עצמי מה קורה כאן. ואז אני נוסע לכותל ואני נעמד מול הכותל ומתחיל לבכות, ונזכרתי בפגישה שם עם אותו ארכיאולוג ביוסטון טקסס בפנקייק האוס רסטורנט, ואמר לי, תשמע, בשמע באת? אז אמרתי, באתי לעולם הגדול. ואז אמר לי, העולם הגדול, מרכז העצבים נמצא בירושלים, שם מרכז הדתות ושם האמת נמצאת, ושם שם הכל, שם האורות, תלך לשם, תתבונן טוב, תתבונן בעצמך, תדע מאיפה באת, תתחיל להתחבר לעצמך. ואני משתדל להתחבר, וככל שאני משתדל להתחבר יותר, אני בוכה יותר, והנשמה בוכה. ואני מרגיש את החיסרון הענק ואת הצמאון האדיר שיש בתוכי. ואז החלטתי ממש להתחיל ללמוד. ואז אני נכנס, כותב מכתב פיתורים לרפאל, מסיבות אישיות כאלה וכאלה אני עוזב ללמוד בישיבה בגיל 30, גיל 28-30, אני כבר לא זוכר בדיוק, הגעתי לישיבת תורה ואמונה, ואני לומד שם. ואז אני נקרא ב-SOS הביתה דחוף להורים שלי, ושיהיו בריאים, אומרים לי, תשמע, איפה האלוקים שלך? אתה יכול להסביר לי איפה האלוקים שלך? כך אמא שלי, שתהיה בריאה, אמא נהדרת, שגידלה אותי במסירות נפש, שואלת אותי איפה האלוקים שלי, ואני עדיין לא מבין מדוע. היא אומרת, אם האלוקים שלך קיים, שאתה מאמין בו, שיעשה לנו נס. אמרתי, מה קרה? היא אומרת, אחותך היקרה נמצאת בבית החולים כבר שבועיים, וחושדים בה שיש בה את המחלה הנוראה, והם אומרים שרק נס יציל אותה. אמרתי לה, אמא יקרה, אם את רוצה שאלוקים יעשה לנו נס, הוא יעשה לנו נס. אני מוכן לשלם את המחיר. אני מוכן להתחזק. אני אלך לירושלים, ימשיך ללמוד שמה. אני אתפרנס כמורה, ואני אלמד בישיבה. אני מוכן לשלם את המחיר. ואז הבנתי דבר שזה אור לרגלי לכל החיים. במאזן בינינו לבין בורא עולם, כשכל יהודי התייצב בעוד מספר ימים בראש השנה מול בורא עולם, אני הבנתי אז מה שאני מציע לאחרים, בוא נעשה את המאזן מי חייב למי. ואז הבנתי שאני חייב לו והוא לא חייב לי שום דבר. ואז קיבלתי עליי בנדר להתחזק, לשלם לבורא עולם, וביקשתי ממנו, והלכתי למורי ולרבי שהתפלל על אחותי, שיהיה לה רפואה שלמה.
מי זה מורך ורבך?
הרב אברהם ברדקי, זכר צדיק לברכה, שהכרתי אותו תוך כדי הלימודים בתורה ואמונה. זה יהודי שפעם אחרת נרחיב עליו את הדיבור, אם ירצה השם. הוא שימש את הרב אריה לוין 25 שנה, יהודי צדיק, ונסתר, שאני קורא לו הרב המובהק שלי. והוא אמר לי, תמשיך בזיכוי הרבים, והחלטתי ללמוד וללמוד וללמוד ולהתפרנס כמורה מקצועי, ואחר כך להיות מלמד בתלמודי תורה, ולהתחזק ולהתחזק, וברוך השם התחתנתי, גידלתי 7 ילדים, 3 מהם נשואים ועוד אחד בדרך, בעזרת השם. ואז הבנתי שהעסק הזה בכלל, בכלל, בכלל לא מצחיק, וכדאי להיות רציני בחיים, כי חיים רק פעם אחת. וקיבלתי על עצמי בנדר גם לנסות לזכות את הרבים, וכך לאט לאט. והיום, ברוך השם, מוסר שיעורים לבעלי בתים, לבעלי תשובה. יש קבוצה במבשרת ציון, יש עוד קבוצה בשכונת רמות, וברוך השם. ופה אולי אפשר להגיד כמה מילות סיכום.
מה שלום אחותך?
ברוך השם, הרופאים לא נתנו לה סיכוי, היא חיה. אחר כך כשהייתה בהיריון אמרו לה להפיל, והרב שלי אמר שלא תפיל, ושהוא יתפלל עליה, והילד הזה ברוך השם נולד, והיום הוא לומד בטכניון, והוא היה במודיעין, בחור מאוד מוצלח, כנגד כל הסיכויים. יש ניסים.
ברוך השם.
יש ניסים, ואני רוצה ברשותך, הרב דניאל, לומר לציבור היקר, ליהודים היקרים, היום אתם ניצבים כולכם, כך כתוב בפרשת ניצבים, כולכם זה תנאי אחד לעמוד בדין. כל יחיד ויחיד אומר הסבא מכלם, אולי יש לו מה לפחד, אבל אומר הטור, מביא את הירושלמי, שישראל בטוחים שיעשה להם נס, מתלבשים לבנים, מסתפרים, אוכלים, גילו ברעדה, ראש השנה זה לא רק יום הדין, זה גם יום חג. וישראל בטוחים שיעשה להם נס. זה לא רק נס פרטי, זה נס כללי. על סמך מה בטוחים? בתנאי שהיום אתם ניצבים כולכם היום, כולכם, שכל אחד ואחד לא יהיה אנוכי וייכנס לתוך הכלל. וכל אחד ואחד, ישראל ערבים זה לזה, שגם כן כל אחד מאיתנו יאהב את הזולת, ויראה את מעלת חברו ולא את חסרונו. אנחנו בראש השנה מתייצבים מול הסידור, מול המצפון, מול עצמנו ומול בוראנו, ועומדים, אתם ניצבים היום כולכם. וכל יהודי ויהודי, יהודים של ימים נוראים, גם יהודי שמגדיר את עצמו שהוא רחוק מיהדות, הוא מסתכל בסידור ואומר את זה ביחד עם כולם. ומה הוא אומר שם? בתפילת ראש השנה, תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך ומתך על כל מה שבראת. ואחר כך כולם אומרים, תן כבוד לעמך. ואנחנו ממשיכים ואומרים, ותמלוך אתה השם אלוקנו מהרה על כל מעשיך. ואנחנו אומרים מלוכה, ואנחנו אומרים המלך הקדוש, ואנחנו אומרים, ואז אנחנו אומרים כאב או כמלך. אבא לא יכול תמיד לעזור, הוא רוצה, אבל הוא לא יכול תמיד לעזור, הוא מוגבל ביכולות שלו. אבל בתור מלך אתה בוראנו, אנחנו מבקשים אתה כל יכול. אז ממה נפשך? אנחנו תופסים אותו ואומרים לו, ממה נפשך תעזור לנו? אם כאב, אם כמלך. ואז הוא תופס אותנו ואומר לנו, נכון בנים יקרים, גם אני תופס אתכם ממה נפשך, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים היה כבודי. איפה כבודי? מלך לא צריך שיחתירו אותו להיות מלך. האפשרות להמלכה של המלך במלכויות קיימת על ידי כך שאנחנו נוריד את הגאווה שלנו ונהיה יותר עבדים. מתי יש מלך? כשיש עבדים. ומה זה עבד? עבד זה אחד שעושה את רצונו של המלך. לא יעלה על הדעת שהמלך יגיד לו, תביא לי תה בבקשה, אומר, יגיד לו עוד רבע שעה. לא שייך. אז אומר לנו, עשיתם לי ממה נפשך, גם אני אומר לכם ממה נפשך. ואם כבנים, אז אני מבקש מכם, תתנהגו כמו בנים. בנים אתם לה' אלוקיכם. כל יהודי באשר הוא יעלום, וכולנו בנים לה' אלוקינו. ולא נסתכל על ההבדלים השונים, כיפה לבנה, שחורה, אדומה, לא משנה, כולנו יהודים. וכולנו ערבים זה לזה. ויש עוד הרבה הרבה מה לדבר, אני מבין שהזמן מצומצם. אבל אולי אם אנחנו הסתכלנו על פרשת השבוע, פרשת ולכת, זה בעל תורים, בעל התורים אחד קצר בסוף הפרשה. בפרק למד א' פסוק חפתת, כי ידעתי אחרי מותי וכו' וכו', וכתוב אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. אומר בעל התורים במקום, הרעה באחרית הימים ראשי תובות עולה בגימטריה גוג, וקראת ארבע במסורה. המילה וקראת מופיע ארבע פעמים בכל התנ"ך. פעם אחת וקראת אתכם הרעה, פעם שנייה וקראת שמו ישמעאל, פעם שלישית וקראת שמו עמנואל, ופעם רביעית וקראת ישועה חומותייך. כשתקרא אתכם הרעה וקראת ישמעאל, פירוש, שתתפלל לכל שישמע אליך ויהיה עמנו, זה עמנואל, שתשוב אליו בתשובה, אז וקראת ישועה חומותייך. איך אמר לנו פעם הרב יצחק ברובסקי בתורה ואמונה, חבר'ה, פשוט אין ברירה, צריך להתחיל לחזור בתשובה. והרכבת יצאה מהתחנה, ואין הרבה זמן. יהודים יקרים, לחזור בתשובה זה לא אומר פתאום להיות אחד ממאה שערים. זה אומר להיות יהודי יותר טוב, לעשות צעד אחד בכיוון הנכון. לא מבקשים מאיתנו להשתנות בפעם אחת, אבל לעשות צעד אחד בכיוון הנכון. צעד אחד בכיוון הנכון. ואני רוצה לאלה מהדתיים שמאזינים לנו והחרדים, להגיד להם את מה ששמעתי לפני 25 שנה, את הרב יעקב גלינסקי, שהשם ישלח לו אריכות ימים, אמר את זה בשכונת הר צבי בירושלים. ונכנסתי לשם ממש כמה ימים לפני ראש השנה, כהיום הזה. ואז הוא סיפר סיפור, אני אגיד את זה בקצרה. עליתי לאוטובוס. והנהג שעג בשעגה אדירה, אתם שם בסוף אולי תתקדמו יותר כדי שלאחרים יהיה גם כן מקום להיכנס. ושאלתי את עצמי, מה רצה להגיד לי הנהג האוטובוס? הרי אדם שומע דברים צריך להבין מה השם יתברך מדבר דרך נהג האוטובוס. ואז אני הבנתי, אתם שם בסוף, אתם פה בהר צבי, אתם החרדים בשכונת גאולה, אתם החרדים בבני ברק, תיכנסו קצת יותר בפנים כדי שהאחרים יהיה להם מקום להיכנס. ומה שאני רציתי להגיד ושאלתם אותי, מה הייתה נקודת המפנה? אז אמרתי שלכל דבר יש זמן הבשלה. וזמן ההבשלה והבושה שאני נחשפתי אליה מחמת הגויים שהם ביישו אותי, ואמרו לי שבעצם אתה לא יודע מה זה להיות יהודי. אנחנו נוצרים, אנחנו גאים במה שאנחנו, והערבים אמרו שהם גאים במה שהם, ואתה יהודי, למה אתה לא גאה במה שאתה? והבושה הזאת, רבותיי, בזה אני רוצה לסיים הרב דניאל, אלא אם כן תשאלו אותי עוד שאלה, או איזה מילות סיכום, או מילות פרידה. אני רוצה לסיים את דבריי בנקודה הזאת.
הרב דניאל. כבר נאלצים לסיים.
כן, כתוב, כל אדם שעשה עבירה ומתבייש בה מחלים לו כל עוונותיו, ושואלים מה פירוש כל עוונותיו, מאותה עבירה שימחלו לו, למה כל עוונותיו? אז מתברר, והתירוץ לשאלה הזאת, שכל אדם שמתבייש מחלים לו כל עוונותיו, מכיוון שהבושה מביאה את האדם לנקודה הפנימית והאמיתית שלו. אז ממילא הוא מגיע לאותה נקודה עמוקה ופנימית שלו, אז ממילא מחלים לו כל עוונותיו. יהי רצון, הרב דניאל, שנזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו. אני מודה לכם על ההזדמנות שנתתם לי להעביר את תחושותיי, סיפורו של יוסף, את אחי אנוכי מבקש. הלוואי והלוואי והדברים נפלו על אוזניים קשובות, ואם מישהו יתעורר מזה, זה טוב, ואם אני היחידי שהתעוררתי מזה, זה גם טוב.
הרב יוסף, קודם כל אנחנו רוצים מאוד להודות לך ולברך אותך בכתיבה וחתימה טובה ובעזרת השם שנה טובה של עלייה רוחנית וכמובן אולי אפילו חזרה לזיכוי הרבים, לא? מה אתה אומר?
קודם כל אני מברך את אשתי באריכות ימים שאשת חיל מימצא ועוזרת לי לגדל את הילדים ולחתן אותם, ואני מודה לבורא עולם ומודה לך הרב דניאל עשור. עוד ימים יגידו, הלוואי ונזכה לגולה שלמה והמשיח כבר יגיע ולא נצטרך, ושב השם אלוקיך וכו'. הרמב"ן והרמב"ם אומרים שזאת הבטחה. אולי הגולה תשיג את הרצונות ואת המאוויים שלנו עוד לזיכוי הרבים. אני חושב שהנביא ישעיהו אומר את זה בפרק ב', ושך גבות האדם ונשגב השם לבדו. תנאי מוקדם ונשגב השם לבדו ושך גבות האדם. הלוואי ונזכה כולנו למעלת הענבה, ואז ממילא
ונשגב השם יוסף, לבדו. אנחנו נרצים לסיים, אז אני רוצה באמת לברך אותך, ובהזדמנות נוספת אנחנו עוד נשתמע בעזרת השם בתוכנית
תודה,
שלנו.
תודה הרב דניאל על האכסניה הנהדרת ש...
תודה רבה לך.
שנה טובה.
שנה טובה.
בשורות טובות לך, לכל המשפחה, לכל המאזינים.
אמן ואמן. רציתי רק לסיים באמירה קטנה בקשר לבעלי תשובה. אכן סוד מעלתם של בעלי התשובה תמון באותו רגע של אמת, אותו רגע נקודת המפנה בו נתברר להם בהכרה ברורה וללא כל ספק האמת, כי יש בורא לעולם והתורה היא אמת. פעמים שההכרה הזאת נבאה מעמידה אל מול פני המוות והחרדה יכולה להתיך את כל המחיצות שבנה האדם בינו לבין התודעה. אורה של הנשמה פשוט נתקל במחיצה, הוא לא יכול להזריח, הוא לא יכול להאיר את התודעה, ממש כמו שהעננים מכסים את אור השמש, מלהאיר את הארץ. פעמים שהבושה, הבושה מתיחה את אותה מחיצות, פעמים שזאת החרדה מתיחה את אותה מחיצות, הרבה מעבר לאיזושהי הכרה שכלית. הכרה הזו לא הייתה ידיעה שכלית גרדה, אלא חדרה לתוכם ומילאה את ליבם באור אינסוף, אורה של הנשמה. עד אשר הייתה לוודאות מוחלטת, אשר השאירה עליהם רושם פנימי עמוק, היא שגרמה להם לחזור בתשובה, לשמור מצוות ולהתחיל בחיים חדשים, למרות כל המכשולים. קם לו צלם אלוקים, מתוך הקבר הקרוי גוף, מתוך האדם, והתחיל ללכת. אך בצלם מתהלך איש. היא הסיבה לרצינות, להתמדה ולמסירות הנפש של בעלי התשובה בדרכם החדשה. להכרה הזו מייחל כל שומר מצוות אמיתי. להכרה הזו נייחל כולנו, לכל בית ישראל. שובו בנים שאוהבים, ארפה משובתכם. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. כתיבה וחתימה טובה. חג שמח. בעזרת השם, החג הזה הוא חג שמח לעם ישראל. מהסיבה האחת, אנחנו בטוחים באבינו שבשמיים, שידון אותנו לקו זכות, ובעזרת השם נתבשר השנה בשורות של ישועות ונחמות, של גאולה, של ישועה, של אולי בניין בית המקדש אפילו, ובעזרת השם נזכר לראות פני משיח צדקנו. תודה רבה לכם.